קודם כל אני מבקש מחילה על הדף היום, היה קצת חלש הדף מקורות, כי כשהכנתי את החוברת עוד לא למדתי את הסוגיה כמו שצריך, כדי שהשיעור יהיה יותר טוב מהדף. אז השאלה שמה זה היה ברור, מה השאלה, מה ההבדל בין פסח לכל השנה, יש מצווה כל השנה, אין מצווה, מה המצווה, מה השונה בפסח, אבל בכל זאת נחזור על זה בתוך הפסוקים. אז בפסוקים יש כמה פעמים, החיוב הזה לספר ביציאת מצרים, הוא חוזר על עצמו בכמה וכמה פסוקים. בפרשת בו, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. וזה המקור, זה היסוד שהמחילתא אומרת, אנחנו אומרים בהגדה, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא, יכול אם בעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצב מרור מונחים לפניך, ובמחילתא יש תוספת על שולחניך. שבהגדה אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו עוצרים אלא בשעה שמצב מרור מונחים לפניך. ומכיל את התוספת על שולחנך, והשאלה מה התוספת, אם השינוי הזה משמעותי או לא משמעותי, מה העניין הזה? אז התורה תמימה, רבה הוא חפשטיין, הבן של אורך השולחן, הוא מציין לכמה מקומות בשס, מאוד מפורסמים, מאוד ידועים, שהמילה זה, היא מבטאת על הוראה באצבע, הראה לו באצבע, במסכת הענית, הקדוש ברוך הוא יושב בן עדן, וכל הצדיקים מסביבו במעגל, וכל אחד מצביע ואומר, הנה אלוהינו זה, כיווינו לו ביושיענו. מצביעים באצבע ואומרים, אז המילה זה ביטוי של אצבע. במסכת סוטה בדף י' א', על הים כל אחד, כשנקרא הים, כל אחד הצביע באצבע ואמר, זה אלי ואנזהו. במסכת מנחות, כמו המפורסמת, שמשה התקשה בשלוש דברים, הקדוש ברוך הוא מראה לו באצבע. המנורה, ראש חודש רצים, מנורה דכתיב וזה מעשה המנורה, ראש חודש דכתיב, החודש הזה לכם ראש חודשים, שרצים דכתיב וזה לכם הטמא, ויש אומרים אף הלכות שחיטה שנאמר וזה אשר תעשה על המזבח. אז הביטוי זה, והוראה באצבע, מראה לו באצבע. לפי זה, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. צריך להצביע באצבע. על מה להצביע באצבע? על מה שכתוב לפני זה בפסוק. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. אותה מצות, או קורבן פסח בזמן שיש קורבן, מרור, המצוות שעליה צריך להצביע ולהראות, ובאמת השולחן ערוך פוסק, קצת שונה, לא להצביע אלא להגביע. בשולחן ערוך נפסק, בדף ה' ג' סעיף ז', כשיגיע למצה זו צריך להגביע. להראותה למסובים שתחבב המצווה עליהם, וכן כשיגיע למרור זה, צריך להגביע כדי לחבב את המצווה, לא כדי להראות זה. מה ההבדל? כי זה יותר מזה, יש גם חיבוב מצווה, חוץ מלהראות באצבע, בעבור זה, להדגים, להסביר, להראות, שעוד מעט נראה, אם זה משנה או לא משנה, מה נפקא מינה, כשנגיע לתשובות על השאלה, מה ההבדל בין כל השנה לבין פסח, אבל זה, יש גם חיבוב מצווה, והוא לומד את זה מרשבם, בדף קט"ז בגמרא, אז הוא אומר, הגמרא אומרת שצריך להגביה, הרשב"א מסביר למה צריך להגביה, כשאומר מרור זה, מצה זו שם אוכלים, כדי להראותן למסובים ותחבב מצווה בעיניהם, כך אומר הרשב"א בקט"ז, וכן בתשובת הגאונים דעדה אמר צריך להגביה, היינו במצה זו דאגדתא. בגמרא כתוב צריך להגביה, פירוש במצה של האגדה, בשביל לחבב את המצווה, והחיבוב הזה של המצה, אז המשנה ברורה מביא, בדף הימזיין מביא מהשלה הקדוש, ראיתי מבני עלייה שהיו מנשקים המצות והמרור וכן עסוקה בכניסתו וביציאתו וכן ארבעה מינים שבלולב והכל לחיבוב המצווה ואשרי מי שעובד השם בשמחה. אז ככה המשנה ברורה מביא מהשלה, דף הימזיין סעיף קטן ה. בכלל חיבוב מצווה יש סיפור מעניין על החתם סופר. באו אליו פעם שני תלמידים לישיבה להיבחן, הם באו ביחד מישיבה אחרת, היו חברים, למדו שם יחד, ואחד היה למדן חכם יותר מהשני, סיכמו ביניהם, הלמדן ייכנס ראשון, ככה נדע, אם הוא יתקבל יש לשני סיכוי, יש לי סיכוי, לא יתקבל אין לי סיכוי. נכנס הלמדן ראשון, יוצא ככה פנים מפולות, חתם סופר לא קיבל אותו לישיבה. השני אמר טוב, יתקבל לישיבה כבר אין לי סיכוי, אבל עדיין גדול הדור, ניכנס, נראה אותו, נשאל אותו שאלות קצת. נכנס אליו, חתם סופר מקבל אותו בידידות, וככה מדבר איתו, וכבוד והכל, ומקבל אותו לישיבה. אחרי שנים הוא עזר אומץ וניגש לשאול את החתם סופר, תסביר לי. הוא היה הרבה יותר למדן ממני, אני מכיר אותו. היה למדן, היה חכם, היה זה, איך אותו לא קיבלת ואותי כן קיבלת. אמר לו, הסתכלתי מהחלון, זה היה אחרי סוכות. ראיתי אותו נכנס אליי, הוא עבר בדרך, דרך על הסכך. הורידו את הסכך, סיימו את הזה, ראיתי שהוא דורך על הסכך, אמרתי, זהו, זה בן אדם שמזלזל במצוות, לא קיבלתי אותו לישיבה. אתה, ראיתי שאתה מקיף את הסכך. לא דורך על הסכך, מקיף ונזר לו לדרוך עליו, מדברים אחרי סוכות, אז קיבלתי אותך. טוב. בכל מקרה, אז נחזור לזה. אז כבר יצאנו, אמרנו, אוקיי, זה כתוב בעבור זה, צריך להצביע באצבע, להגביע, לעשות בעבור זה. אבל עדיין, השאלה היא שיש עוד פסוקים וצריך להבין מה היסוד של המצווה הזאת ומה ההבדל בינה לבין כל השנה. יש משנה במסכת ברכות, דף י"ב עמוד ב', מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. לחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל להביא לימות המשיח. אז הפסוק הזה, למען תזכור, יש אותו גם בפרשת בו, גם בפרשת ראה. לא תאכל, בפרשת ראה זה כתוב, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. כי וחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. וראינו הגמרא דורשת שזה מצווה כל ימי חייך. בלעזר בן עזריה, כל הימים, בן זומא, כלומר, כל הימים, כל הלילות, יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. ובדף כ"א בברכות, מוכח, שזה דאורייתא, זכירת יציאת מצרים כל יום, הגמרא מסתפקת. ספק אמר אם את ויציב חוזר, ספק לא חוזר, ספק רק קריאת שמע חוזר או לא חוזר. ושם מוכח שמצוות סיפור זכירת, לא סיפור, זכירת יציאת מצרים כל לילה, זה דאורייתא. וככה גם הרמב״ם, בהלכות קריאת שמע, פרק א' הלכה ג', אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה. מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זו, זה, סליחה, היא הנקראת קריאת שמע. אז אם יש באמת חיוב דאורייתא כזה ומצווה כזו דאורייתא לקרוא, לזכור יציאת מצרים כל לילה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה קרה פתאום בליל הסדר? מה זה המצווה הזאת? זה חיוב חדש? זה חיוב שונה? נכון שיש לנו והגעת לבנך? השאלה, מה זה? ולמה אי אפשר להגיד באמת שכן, ההבדל הוא והגעת לבנך. פה יש חיוב להגיד לבן, פה יש חיוב לזכור. כי מה הדין במי שאין לו בן? במי שאין לו בן, חז"ל דורשים מהפסוק גם כן בפרשת בו, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה א', מהפסוק הזה לומד, שיש חובה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. טוב, מדברים פה הרבה על הגזירה שווה הזאת שהוא עשה, מה הקשר בין זכור את יום השבת לזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, איפה הוא מצא גזירה שווה כזאת. אז האחרונים מדברים על זה, אבל הוא אומר בהמשך ההלכה, הוא אומר שהויגדת מגדיר את הזמן בשעה שמצב מאור מונחים לפניך, כלומר ב-15. אבל היסוד של המצווה, היסוד של העניין זה הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בית עבדים, זה יסוד הזכירה. אם ככה, אז מה ההבדל עוד פעם בין כל השנה לבין פסח? יותר מזה, בספר המצוות הרמב״ם מונה את המצווה הזאת רק לגבי פסח. ראינו שבהלכות קריאת שמע הוא אמר שיש מצווה לזכור כל לילה. בספר המצוות הוא לא מזכיר מצווה כזאת.
אם אין הבדיל, אז אין ברכה על זה, אבל אמרנו שאתמול משלח מאות זה מבדיל עוד כמה דברים, יש שם, אתמול הזכירו את זה. מה שאין הבדיל בין יום נשאר השנה...
שאין שינוי, זאת אומרת, לכן אין ברכה על אמירת ההגדה. אז הרמב״ם במצווה קנ"ז, נושא קנ"ז, הרמב״ם מזכיר את המצווה של סיפור יציאת מצרים בלילה, ולא מזכיר בכלל בכל ספר המצוות את המצווה של סיפור יציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים כל יום. המצווה השבע וחמישים ומאה, הציווי שנצטבנו לספר ביציאת מצרים בליל החמישה עשר בניסן, בתחילת הלילה. זה גם נקודה שצריך לעמוד עליה, מה זה בתחילת הלילה? בסדר, אנחנו נגיע לזה בסוף. זה דווקא תחילת הלילה? מה זה תחילת הלילה? מה הזמן? זו שאלה שנדבר עליה. כלומר, זה יכול ללכת לשתי דרכים להתפרש בתחילת הלילה. זה יכול להתפרש תחילת הלילה, כלומר, זריזים מקדימים, מיד בצאת הכוכבים, מיד תתחיל לספר, ובאמת אנחנו נראה שיש הלכה כזאת בשולחן ערוך, שצריך שהשולחן כבר יהיה ערוך, תף עם בית סליפה, השולחן צריך להיות ערוך מבעוד יום, כדי שמיד כשמגיעים, מיד יתחילו את הסדר ואת אמירת ההגדה, וכמה שיותר מהר, והטעמים לזה הם רבים, שהילדים לא ירדמו, וראינו שעושים שינוי, חוטפים מצה כדי שהילדים לא ירדמו, ורבי עקיבא אף פעם לא אמר, הגיע את לעמוד עם בית המדרש, חוץ מערב יום כיפור, לסעודה, וערבי פסחים בשביל להשכיב את הילדים קצת לישון, שיהיה להם כוח בלילה לספר, ולכן מקדימים, וגם יש עניין להקדים את הסעודה, כמה שכאילו להגיע לסעודה, כיחידותי לסעודת בעיקר לשבתא, זה לכבוד שבת שהסעודה היא מוקדמת, לכבוד יום טוב. אז יש טעמים. אז זה יכול להיות הסבר אחד בתחילת הלילה. הסבר שני לבתחילת הלילה אפשרי, בתחילת הלילה עד חצות ותו לא. בסדר? לעומת, כלומר, הסיפור יכול להיות שהוא תלוי במצוות אכילת מצה, במצוות אכילת מצה יש מחלוקת תנאים, רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, אם זה כל הלילה או רק עד חצות. יכול להיות שתחילת הלילה זה רק עד חצות ולא יותר מזה, כי אנחנו נגיד כמו רבי אלעזר בן עזריה, ורבא אומר את זה בגמרא, שאוכלים מצה רק עד חצות. בסוד אני כבר אומר את הסוף, הרמב״ם לא אומר ככה, הרמב״ם פוסק כמו רבי עקיבא שאכילת קורבן פסח ומצה זה כל הלילה, וגם סיפור יציאת מצרים לפי זה יכול להיות כל הלילה. אבל היה אפשר ככה להבין את הלשון הרמב״ם בתחילת הלילה. כפי צחות לשון המספר, וכל מה שיוסיף בדיבור ובתיאור המצב, בהגדלת מה שעשו בנו, והעוול שעשו לנו המצרים, ואך נפרע לנו השם מהם, ובהודעה לא יתעלה על כל החסד אשר גמרנו, הרי זה משובח. כמו שאמרו כל המעריך לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כבר מהלשון שלו בעצמו אנחנו רואים שבתחילת הלילה שלו זה לא יכול להיות רק עד חצות, רק עד אז יש את המצווה, זה לא יכול להיות קו סוף, כי הוא אומר כל המעריך וכל המרבה הרי זה משובח, ואת זה למדנו מהמעשה בחמישה מרבותינו שישבו עד שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית, משם זה נלמד. אז ברור שהתחילת הלילה שאמרנו קודם חייב להתפרש כמו הדרך הראשון, להזדרז להתחיל, ולא קו גבול של תחילת הלילה ולא אחר כך, לא עד חצות ותו לא. והכתוב שנאמר לנו בציווי זה, הוא אומרו יתעלה, והגעת לבנך. ובא הפירוש, והגעת לבנך, זה כבר מכילת עכשיו, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אם ביום ההוא יכול להיות בעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי לה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, כלומר, מתחילת הלילה, אז חייב לספר. ולשון המכילת, המכלל שנאמר, והיה כי שלחה בנך, יכול אם שאלך, אתה מגיד לו ואם לא, ואין אתה מגיד לו? תלמוד לומר, והגדת לבנך, אף על פי שלא שאלך. אין לי אלא בזמן שיש לו בן, בינו לבין עצמו, בינו לבין אחרים מניין, תלמוד לומר, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה. כלומר, שהוא ציווה לזוכרו. כמו שאמר, זכור את יום השבת לקדשו, זה כבר ראינו את זה גם בפרק ז' הלכה א', בחמץ ומצה, שעשה את ההיקש הזה, את זה השבה הזאת, וכבר ידעת לשונם, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ובסדר, אז איפה הסיפור כל השנה? מה החילוק? מה ההבדל? למה כל השנה הוא לא הזכיר בכלל? יש, אני חושב, חמש תירוצים לזה, אולי יותר, מן הסתם יש יותר, אבל אני מכיר חמישה תירוצים. אני רגע מתחיל מהחמישי. בסדר, מהאחרון, אחר כך נחזור לראשון שלישי רביעי, אבל מהחמישי, כי בו יש לי הכי פחות כאילו מה להתעסק לפה ולשם, אז נגיד אותו, זה פירוט של הרב קפח בפירוש שלו על ספר המצוות, והוא אומר דבר כזה, זה נכון שיש מצווה בכל יום לזכור את יציאת מצרים, אבל המצווה הזאת היא חלק ממצוות קריאת שמע בכל יום, וכשהרמב"ם מונה בספר המצוות מצוות קריאת שמע, זה חלק מזה, זה שם. הוא מוכיח את זה מהלשון שקראנו לפני רגע ברמב״ם. כי איך היה הלשון של הרמב״ם בהלכות קריאת שמע פרק א' הלכה ג'? מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, ולכן אנחנו קוראים פרשת ציצית גם בלילה אפילו שזה לא זמנה, שנאמר למען תזכור וכו', וקריאת שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. שלושת הפרשיות האלה יחד עם פרשת ציצית, שהיא המצווה של סיפור יציאת מצרים, שלושתם ביחד, זה הנקרא קריאת שמע. מה זה, זה הנקרא קריאת שמע? המצווה שיש לנו לקרוא קריאת שמע בכל לילה, שהיא מצווה שהרמב"ם כן מונה אותה, מצווה קריאת שמע, איך היא מתקיימת? שלוש פרשיות. בסדר, אז המצווה סיפור יציאת מצרים בכל יום, למה הרמב"ם לא מונה את זה לפני עצמו? כי זה חלק ממצוות קריאת שמע, ובאמת יש לליל הסדר מצווה מיוחדת. חוץ ממצוות קריאת שמע, יש עוד מצווה לספר בליל הסדר בניסים ונפלאות שעשה איתם הקדוש ברוך הוא, ובעוול שעשו לו מהמצרים והמכות שהם קיבלו בחזרה, וזה מיוחד לליל הסדר. המצווה של כל השנה של זכירת יציאת מצרים היא חלק ממצוות קריאת שמע. זה אמרתי תירוץ חמישי, בסדר, של הרב קפח. עכשיו נתגלגל אחורה. אז בקרן אורה, שזה היה אח של המשכנות יעקב, היה המשכנות יעקב הרב של קרלין, תלמיד של רב חיים מוולוז'ין, אחיו רבי יצחק מינקובסקי היה אחריו הרב של קרלין, ספר מאוד מפורסם על השס. בקרן אורה בברכות דף ג' אות י' ת', הוא אומר ככה: בשבת כתוב זכור את יום השבת, בזכירת עמלק כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק, הלשון הוא בלשון של ציווי. בפסח כתוב למען תזכור, לא כתוב זכור. זה קצת קשה. למה זה קצת קשה? כי אמרנו, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זה הפסוק שהרמב״ם מביא. כן פסוק של זכור. אבל באמת זה שאלה על הרמב״ם בעצמו, כי בשס, הגמרא שלומדת את החיוב, לומדת מלמען תזכור, לא מזכור. אז למה הרמב״ם משנה מלמען תזכור לזכור? זו שאלה. אבל הוא הולך על השס עכשיו, הוא לא מדבר על הרמב״ם. אז בשס כתוב למען תזכור, משם למדו. בשבת, בזה כתוב, בשבת, בעמלק, כשיש מצווה לזכור בפועל, באמירה, כתוב זכור. פה כתוב למען תזכור. למען תזכור זה אומר, אתה צריך להסתכל על מה דיבר הפסוק. הפסוק הזה דיבר על פסח. את הדברים האלה, א', ב', ג', שמעתי לך בפסח, קורבן פסח, מצה, מרור, לא לאכול חמץ, את אלה, למה תעשה? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, נכון. אבל זה לא מצווה עצמית, זה מוסף בסך הכל על זה. וממילא משמע שצריך, שיש עניין, שראוי ללמוד, לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אבל זה לא ציווי, ולכן זה לא יכול לבוא במניין המצוות. תראה, כי רק ציווי יכול לבוא במניין המצוות. מצווה שהיא לא באה מציווי, מפורש, לא באה במניין המצוות. למה זה קצת קשה? כי אמרנו, הרמב״ם שינה. יכול להיות שבגלל זה, הרמב״ם שינה, וכן אמר שהציווי של של סיפור יציאת מצרים, לא, סליחה, למה אני מקשה? שטויות. הסיפור בליל הסדר זה זכור. באמת בכל השנה אין זכור, זה באמת מלמען תזכור. גם אצל הרמב״ם, בסדר? גם אצל הרמב״ם מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור, לא מהמילה זכור. אז לכן זה כן מסתדר. סליחה, לא קשה, כל טוב. בליל הסדר יש זכור, יש ציווי מיוחד לזכור, אז זה זה כן יכול להימנות במניין המצוות. כל השנה זה רק ממשמעות, למען תזכור, תעשה את הדברים האלה בפסח. בשביל מה? למען תזכור, מתי? כל ימי חייך. אז זה רק ממשמעות המצווה של כל ימי חייך, ולכן לא יכול לבוא במניין המצוות. תירוץ ראשון, האור שמח הולך בכיוון הזה של הקרן אורה, רק קצת הופך את זה, מוציא את זה טיפה מהדאורייתא, הופך את זה לדרבנן. ומרחיב את הביאור הזה גם כן קצת יותר. בכלל, הוא אמר, האור שמח, אמר על עצמו שהוא לא בא לעולם בשביל האור שמח, הוא בא לעולם בשביל המשך חוכמה. בסדר, המשך חוכמה, הפירוש של התורה, ושם הוא הולך הרבה הרבה פעמים, בשיטה של פשט. מה פשט הפסוק אומר? הוא גם פה אומר, פשט הפסוקים, כל הפסוקים שמדברים על זכירת יציאת מצרים, הם בפסח. תמיד זה מסביב לפסח, תמיד זה מסביב לציווי על פסח, לחובה של פסח. זה אף פעם לא עומד לבד כל הפסוקים של ציווי יציאת מצרים. ולכן ברור שהמצווה היא רק בפסח. אין מצווה כל השנה. בסדר? בניגוד לה שהגת אריה שמעריך בזה, מסימן א' עד סימן י' ג', שהגת אריה מדבר על מצוות קריאת שמע בכל יום, זה עד סימן ז', אני חושב, או ח', ומשם והלאה הוא מדבר על מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום, מוכיח שזה דאורייתא וזה דאורייתא, גם זכירת יציאת מצרים בכל יום דאורייתא, ואז בסימן י"ב הוא דן בחיוב אנשים בזה, ובאמת, השגת אריה אומר דאורייתא, הוא אומר, ראיתי מה שכתב הארי החי, ככה הוא כותב באור שמח, אבל אני אומר לו ככה, אין מצווה כל יום לזכור יציאת מצרים, לא דאורייתא לפחות. נו, אבל בגמרא כתוב שזה דאורייתא, ברמב"ם כתוב שזה דאורייתא, אז מה הוא עושה עם זה? הוא אומר ככה, רש"י בפסוק למען תזכור את יום יציאתך מארץ מצרים, מסביר רש"י איך זוכרים, רש"י על החומש. כשאוכלים את המצה ואת המרור, ככה, ככה זוכרים את יציאת מצרים. אז שוב, הפשט, כל הפשט של הפסוקים אומר לנו שהמצווה היא רק בפסח. אלא, אני חושב אולי, כדאי לקרוא את הראשון שלו בפנים כי היא באמת יפה. ועד עיקר אלה הגמרא דאורייתא. היינו, יש תקנות חכמים, עכשיו הוא מסביר, סוגים בגזרות חז"ל, יש כמה סוגים של גזרות. יש תקנות חכמים שאין זה רק משום משמרת, כמו נטילת ידיים וכיוצא בזה, נטילת ידיים שעשו בגלל אכילת תרומה, גזרו על הידיים, צריך ליטול ידיים לפני האוכל, ויש שם משום עניינים שנתחדשו אחרי מתן תורה, כמו קריאת מגילה, שכל הסיפור, כל האירוע היה אחר כך, ככה יוצא בזה. ויש עניינים שהם להפקת רצון הבורא. אף כי לא הטיל ולא הכביד בתורת חובה. יש עניינים שחז"ל אמרו, אנחנו מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא רצה לגזור עלינו, הוא לא רצה לחייב אותנו, אנחנו מבינים מה הוא רוצה. קצת קשור לריטווה שדיברנו אתמול לגבי הסמכתא, איך הוא מסביר הסמכתא, זה טיפה קשור. בכל זאת, כאשר ראו ראשי הכנסייה, כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה, התחייבו בזה. וזהו, אל תבוד כי זקנה אימך. והנה באשר אנו רואים שהבורא התברך הגיד בתורתו, שלתכלית זה יצאו בחיפזון, ומפני זה ציווה בפסח ובשאר מצוות, למען תזכור את יום צאתך וכו', כל ימי חייך, תקנו אבותינו לזכור בפה מלא יציאת מצרים בכל יום ולהודות לו על זה. וזהו השלמת רצון הבורא יתברך. אז ככה הוא מסביר את התקנה הזאת. חז"ל הבינו שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה יסוד האמונה, יציאת מצרים, אנחנו כולם מכירים את הכוזרי בהתחלה, שמתחיל את ההוכחות, הוא מתחיל מסיפור יציאת מצרים, כי זה יסוד האמונה, מכאן אנחנו יכולים להתחיל, וזה יש ארוך השולחן בתחילת פה בתחילת יחוד פסח בדף כפתת, למה שבת הגדול נקראת שבת הגדול, אז יש בזה הרבה פירושים באחרונים. הוא אומר שבת הגדול נקראת שבת הגדול כי שבת מעידה על יציאת מצרים, יציאת מצרים מעידה על השבת, זה שתי יסודות האמונה, שבת זה הבריאה והחידוש שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, ויציאת מצרים זה השגחה פרטית, זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וזה מעיד על זה, וזה מעיד על זה, ולכן זה נקרא שבת הגדול, השבת שלפני פסח. אז זה יסוד האמונה, חז"ל רצו לחזק את זה ולקבוע את זה, וידעו והבינו שהקדוש ברוך הוא רוצה בזה, ולכן הם קבעו את זה לחובה בכל יום לזכור יציאת מצרים. אז איך קוראים לזה דאורייתא? הוא אומר, זה לא נורא. מצאנו בגמרא בכמה מקומות, שגם לדינים דרבנן, שהם קרובים לדאורייתא, אנחנו קוראים דאורייתא. הלל בחנוכה. מסכת תענית דף כ"ח, לגבי הלל בחנוכה, הגמרא שואלת, הלל של ראש חודש זה לא דאורייתא, ואז היא אומרת, ואלו ימים שומרים בהם הלל. מתחילה למנות, אחד מהם זה הלל של חנוכה. רגע, גם הוא לא דאורייתא. חנוכה, כל חנוכה זה לא דאורייתא. איך אתה מונה את הלל של חנוכה בתוך הדאורייתא? אז רש"י מסביר שם, דכיוון דנביאים תקנו שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, על כל צרה שלא תבוא אליהם, כשנגלים יהיו אומרים אותו על גאולתן, כדאורייתא דמי. בסדר, היה תקנת נביאים להגיד הלל כשיש צרות, ואנחנו נגלים מהם, זה כמו דאורייתא, והגמרא מכניסה את זה לתוך הימים שבהם אומרים הלל מדאורייתא. אז הנה תקנה דרבנן, שאנחנו קוראים לה דאורייתא. זה נכון שבתשובת החתם סופר, סימן ר"ח המפורסמת והידועה, שעליה אנחנו בונים ביום העצמאות את כל הדרשות על הלל, שם הוא אומר שיש חיוב דאורייתא להודות על נס שקרה, אבל לאו דווקא בהלל. זאת אומרת, החיוב דאורייתא אפשר כבר, שלא אמרתי תחנו, לכאורה, בסדר, לגבי, נניח, כשיש שני אדרים, אז שמפורים ראשון לא אמרנו תחנו, סימנו וי על הדאורייתא, לכאורה. בכל מקרה, אנחנו מוצאים שהלל של חנוכה בגמרא נקרא דאורייתא, נחשב דאורייתא, אפילו שברור שכל חנוכה זה דרבנן, גם ההלל שלו זה לא יכול להיות דאורייתא. אז זה ההסבר השני לרמב״ם. בכלל העניין הזה, בפסח מצווה מדאורייתא כתוב זכור יש ציווי, בכל השנה באמת אין מצווה מדאורייתא, זה מצווה דרבנן להפיק את רצון הבורא יתברך, אבל זה דומה לדאורייתא, ולכן בגמרא וברמב״ם זה נזכר כדאורייתא. דרך שלישית, המנחת חינוך. מנחת חינוך אומר, הנה חינמי. באמת, אין הבדל. כשיש לו בן, כשיש לו עם מי לספר, כשיש לו עם מי לדבר, יש הבדל. התחדש חיוב בליל הסדר, והגדת. יש תוספת, יש חיוב, יש להגיד, להוציא בפה, להגיד אחד לשני, בסדר. זה כשיש עם מי לדבר. כשאין עם מי לדבר, כשהוא לבד, רמת החיוב היא אותה רמת חיוב של כל השנה. כל השנה יש מצווה, בליל הסדר יש מצווה, אותה רמת חיוב. יש זה נפקא מינה על הלכה. רן בפסחים דף קפה ודפי עריף אומר, הגמרא אומרת כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרור. אומר הרן, זה למצווה מן המובחר. מה זה לא יצא ידי חובתו? יצא. הזכיר יציאת מצרים, יצא ידי חובתו. זה, ככה צריך לכתחילה, זה מצווה מן המובחר להגיד, פסח מצא ומרור דווקא. אבל גם בלי זה יוצאים ידי חובת זכירת יציאת מצרים. גם הפרי חדש אומר, בקידוש כבר יצאתי ידי חובת יציאת מצרים. בסימן תפיים ג' אז זה ההסבר השלישי. הסבר רביעי, ובו יש נפקמינה גדולה, שתי נפקמינות גדולות, אחת שהזכרנו מקודם ואחת שעכשיו נדבר עליה באריכות, זה לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. כל השנה יש מצווה לזכור יציאת מצרים, נכון. בדיבור, ראיתם את המנחת חינוך, לא בעירור, בעירור לא יוצאים כל השנה, צריך דיבור, אפילו שלא כתוב והגדת, בסדר, הכל טוב ויפה, צריך דיבור. בליל הסדר, זה לא רק דיבור, זה דיבור עם מעשה. זה דיבור שהוא הולך יחד עם אכילת מצה. זה דיבור שהולך יחד בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שנקריב קורבנות, יחד עם קורבן פסח, יחד עם אכילת מרור, בזמן ההוא זה יהיה דאורייתא. זה דיבור שקשור למעשה. לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, אז החיוב, יחד עם אכילת הקורבן, יחד עם אכילת המצה, יש חיוב לספר, זה המצווה. כל השנה אין קשר, כל השנה יש מצווה לספר ביציאת מצרים, נכון, יש מצווה לזכור, זה יפה. בליל הסדר יש הרבה יותר מזה, יש מצווה להשריש את זה בלב, יש מצווה להכניס את זה ללב. איך? על ידי מעשים ועל ידי דיבורים. זה לכאורה הלשון של החינוך. הלשון של החינוך הוא מצווה כ"א, ועניין המצווה, שיזכור הניסים והעניינים שהראו לאבותינו ביציאת מצרים, ואיך לקח האל יתברך נקמתנו מהם, ואפילו בינו לבין עצמו, אם אין שם אחרים, חייב להוציא הדברים בפיו, כדי שיתעורר ליבו בדבר, כי בדיבור יתעורר הלב. משורשי מצווה זו, מה שכתוב בקורבן פסח. ואין מנתי אם באו לנו מצוות רבות על זה. מצוות עשה, מצוות לא תעשה, יש לא לאכול חמץ, בא לראו ולהימצא, אכילת קורבן, אכילת מצה, אכילת מרור, סיפור יציאת מצרים. כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפילותינו, זכר ליציאת מצרים, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם. וכי יש אלו הקדמון חפץ ויכול, פועל כל הנמצאות אל הישם עליו. ובידו לשנותם אל היש, סליחה, פועל כל הנמצאות אל הישם עליו. ובידו לשנותם אל היש שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים, ששינתי והעולם בשבילנו ועשה לנו אותות מחודשים, גדולים ועצומים. הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם, ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך, וכי השגחתו ויכולתו בכללים ובפרטים כולם. אז מה יצא מזה? אם אנחנו אומרים שהמצווה של הסיפור קשורה לאכילה, קשורה לאכילת הקורבן, קשורה לאכילת המצה, שכל העניין הזה יש מצווה לעשות זכר ליציאת מצרים באופנים האלה ביחד, שזה אין כל השנה. כל השנה יש מצווה להגיד, כאן יש מצווה להגיד לבד לא יעזור, לאכול לבד לא יעזור. ביחד, אכילה והגדה, ביחד. ככה מקיימים את המצווה. הנפקמינה תהיה, אם יש חובה לספר ביציאת מצרים אחרי חצות. מה שעם זה התחלנו. בגמרא בדף קוף עמוד ב' נחלקו רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה, עד מתי זמן אכילת קורבן פסח. לשיטת רבי עקיבא כל הלילה, סליחה, נתחיל עם רבי אלעזר בן עזריה, כי ככה הגמרא מתחילה, שיטת רבי אלעזר בן עזריה רק עד חצות. כתוב, ואכלו בלילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. במכת בכורות כתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. מתי הקדוש ברוך הוא עבר במצרים? בחצות. אז כאן חצות, הזה של מכת בכורות זה חצות, הקורבן גם כן עד חצות, ואחר כך אסור לאכול קורבן פסח. רבי עקיבא אומר, כל הלילה. למה כל הלילה? את הקורבן צריך לאכול בשעה שהיה חיפזון, וככה תאכלו אותו בחיפזון. מתי היה החיפזון? החיפזון היה כל הלילה. אז כל הלילה כשר לאכילת הקורבן. בא רבא ואומר, מצה הוקשה לקורבן. וזה שאלה שבסדר, כשנדבר על אכילת מצה, אני לא זוכר איזה יום, יום חמישי אני חושב, כשנדבר על אכילת מצה, לא אני אתן את השיעור, אני מקווה שסיימתי עד יום שני הבא, יום שני הבא עוד פעם, עוד חוץ זה אני מקווה שסיימתי, גם היום היה אמור להיות רב אחר, אבל לא יכל. אז באכילת מצה נראה שיש שאלה מה המצה המרכזית, מה המצה שבה יוצאים ידי חובה, מחלוקת הרשב"ם והראש. לא בדיוק שבה יוצאים ידי חובה, כי ברור שכשאכלתי את הראשונה סימנתי תווי, כן? אבל מה המצווה? מהי המצאת מצווה? המצה הראשונה או המצה של האפיקומן? ומה זה תלוי? יש לנו כמה פסוקים לגבי מצה. פעם אחת כתוב, בערב תאכלו מצות. פעם אחת כתוב, על מצות ומאורים יאכלו. המצווה של אכילת מצה היא יחד עם הקורבן, או שהיא עומדת בחוד, גם בלי הקורבן. להלכה הגמרא בדף קוף אומרת שבזמן הזה, מצה בזמן הזה דאורייתא, מרור בזמן הזה דרבנן, מצה בזמן הזה דאורייתא, כי חוץ מהפסוק על מצות ומאורים יאכלו, יש עוד פסוק, בערב תאכלו מצות, אז צריך לאכול מצה גם כשאין קורבן, לעומת מרור שרק כשיש קורבן צריך לאכול אותו, מחלוק את המוראים, אבל ככה ההלכה, זה דאורייתא, זה דרבנן. מה המרכזית? זאת או זאת? אז הרשב"ם אומר, המרכזית זה זאת שהולכת יחד עם הקורבן. המצה שיחד עם הקורבן היא המרכזית. הנה, רבא פה, בדף קוף קף עמוד ב', רבא אומר, מצה הוקשה לקורבן, כמו שאת הקורבן אפשר לאכול רק עד חצות לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, גם את המצה אפשר לאכול רק עד חצות, ואחרי חצות אסור לאכול מצה. ככה אומר רבא בגמרא, ולכן אומר רשב"ם, ועוד ראיות הוא מביא, שהמצה המרכזית היא המצה של האפיקומן, שהיא הזכר לקורבן פסח, כי קורבן פסח נאכל על הסובע, על מצות ומאורים, בסוף הסעודה ששבעים, אז אוכלים את האפיקומן, הוא המצה המרכזית, ויש זה נפקמינה להלכה, מי שיש לו מצה שמורה אחת. בסדר? בליל הסדר צריך לאכול למצת מצווה, מצה שמורה. נחלקו הראשונים, שעת קצירה, שעת לישה, שעת חינה, בסדר? ממתי היא שמורה? אבל יש לו מצה שמורה אחת, שאר המצות שלו לא שמורות. יש לו כזית מצה שמורה. מתי אוכל אותה? במצה הראשונה או באפיקומן? אם המצווה היא במצה הראשונה, שיוכל אז. אם המצווה היא באפיקומן, שיוכל בסוף. לא בהכרח, כן? אני סותם מהנושא לגמרי. יכול להיות שגם אם המצווה היא באפיקומן, שגם אם המצווה היא במצה הראשונה, עדיין יוכל בסוף באפיקומן, כי אני מרוויח פעמיים, כי ממה נפשך, כאילו. אני מרוויח כאן את כל השיטות, כי בכל מקרה אני אצא, כן? לידי חובה. אז יכול להיות שבכל מקרה, גם אם אנחנו פוסקים שהמצה הראשונה העיקרית, עדיין, באכילת האפיקומן, עדיף לשמור אותה לאפיקומן, את המצה שמורה. אז זה שיטת הרשב"ם, שיטת הראש, המצה הראשונה היא המרכזית, כי בערב תאכלו מצות, ובזמן שאין קורבן, וגם בזמן שיש קורבן, יש עוד מצווה, יש מצווה לאכול את הקורבן עם מצה, ויש מצווה לאכול מצה בפני עצמה. בסדר? וזה לא בהכרח הולך ביחד. אבל, אבל פה אומר, אז פה אומר רבא, אכילת מצה זה רק עד חצות, כי מצה הוקשה לקורבן, וקורבן, לחקר רבי אלעזר בן עזריה, שאוכלים אותו עד חצות את קורבן הפסח. והראשונים חלוקים, אם באמת צריך לשמור, לאכול רק עד חצות, או אפשר גם אחרי חצות. שיטת הרמב״ם, אכילת מצה כל הלילה, לא דווקא עד חצות. שיטת הראש, יש להיזהר לאכול עד חצות, וככה שולחן ערוך פוסק. בתף פ"א סעיף ב', סליחה, תף פ"א סעיף ב' זה עניין אחר, בתף עין זין. שולחן ערוך פוסק שצריך לאכול את המצה, להיזהר, לאכול אותה עד חצות. בסדר? ולא לערוב את זה. אם ככה, ינפקמינה אומר המנחת חינוך בין השיטות לגבי סיפור יציאת מצרים. אם סיפור יציאת מצרים, אני מפרש שזה תלוי באכילת מצה, וזה הולך ביחד, בזמן שלא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרום מונחים לפניך. אם מצה ומרום מונחים לפניך רק עד חצות, רק עד אז יש מצווה לספר ביציאת מצרים. אם מצה ומרום מונחים לפניך גם אחרי חצות, אז היא עוד מצווה לספר ביציאת מצרים, גם אחרי חצות. כל הלילה, ובאמת, להלכה שולחן ערוך פוסק, בתף פ"א זה, תף פ"א ב', חייב אדם לעסוק בהלכות פסח וביציאת מצרים ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטפנו שינה. אז לא כתוב שזה עד הלילה, לא כתוב עד חצות, לא כתוב עד, יכול להיות שהוא נרדם לפני חצות. בסדר, אבל הפשט זה, למד את זה, המקור זה אותו מעשה עם התנאים שעד הבוקר נשארו, וכמו שראינו מקודם גם ברמב״ם, ולכאורה
התנאים יכול להיות שבועדו שעבר חצות.
מה?
התנאים לא בטוח
שבועדו שעבר חצות. לא בטוח שבועדו, אתה אומר, הם היו עוצרים.
כן.
וצריך אז לחזור להגיד ברמב״ם שהתחילת הלילה, כמו שאמרנו מקודם, זה זמן התחלה, זה לא זמן סוף. ולא להגיד תחילת הלילה עד חצות, ואחר כך זה כבר נקרא אמצע הלילה, סוף הלילה, אלא מתחילת הלילה מיד, להתחיל לספר ולהתקדם.
אבל משפחה נאור חמר שזה, אם המצווה היא שלמצ
אז לא, זהו, אז איך זה מסתדר? השולחן ערוך אמר ש... הוא לא אמר שאסור, הוא אמר צריך להיזהר. אז זה כשנדבר על אכילת מצה, נדבר גם על זה, על אם מותר לאכול מצה אחרי החצות. בסדר? מה קורה מי שלא אכל? לא אכל עדיין מצה, יאכל אחרי חצות או לא יאכל? ברור שיאכל, יצא בחובה. השאלה אם יברך או לא יברך, אבל זה כבר שאלה שהיא תלויה בספקות של ברכות. בסדר, אז יש לכתחילה להיזהר, כאילו אנחנו תופסים את שתי הצדדים, לכתחילה להיזהר עד חצות, כן. לחשוש לשיטה הזאת בראשונים. מצד שני, תספר כל הלילה, גם לשיטה הזאת בראשונים תחשוש. בסדר? זה גם יכול לשבת בתוך אותה שיטת ראשונים, להגיד שאני חושש לשני הצדדים, גם בראשונים זה יכול להיות. עוד נפקא מינה שאפשרית פה, מהסיפור הזה, של, כלומר, אם אני אומר שסיפור יציאת מצרים הוא חלק, זכירת יציאת מצרים, זה הולך יחד עם מצה ומרור, וזה מעשה ודיבור ביחד, בשביל לצאת ידי חובה של הכנסת המצווה ללב וזכירת יציאת מצרים והשרשה של יסודות האמונה, זה יהיה לגבי החיוב של נשים בהגדה. באכילת מצה נשים חייבות, בסדר, זה מפורש, מגזרה שווה, חייבות מדאורייתא באכילת מצה, לא, סליחה, לא מגזרה שווה, כל שישנו בקום אכול מצה, ישנו לבל תאכל חמץ, זה הקש, וחייבות מדאורייתא באכילת מצה. סתם דרך אגב, סוגריים מאוד גדולים, בסדר, מרובעים, לא עגולים, סוגריים מרובעים גדולים, ההקש הזה, יש עוד הקש כזה בגמרא, בדף כ"ח בפסחים. יש שם מחלוקת תנאים, מה הדין של חמץ אחרי פסח? או לפני פסח. חמץ שעבר עליו פסח, מה דינו? שיטת רבי יהודה הוא אסור, שיטת רבי שמעון הוא מותר, ויש בו איסור רק מדרבנן. רבי שמעון עומד דרשה. כל זמן שישנו בקום אכול חמץ, כל זמן שישנו בבל תאכל חמץ, בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ. עד כאן היה טוב אם הוא היה עוצר. הבעיה שיש עוד משפט. וכל זמן שאינו בקום אכול מצה, אינו בבל תאכל חמץ. מתי המצווה לאכול מצה? פשוט אנחנו יודעים, רק בלילה הראשון. אז מה, בבוקר לפות? פיצות, כאילו... אבל שבעת ימים תאכל מצות. זאת אומרת, כתוב שבעת ימים תאכל מצות, אבל הגמרא בדף קוף קף אומרת, פסוק אחד אומר שבעת ימים תאכל מצות, פסוק אחד אומר שש ימים תאכל מצות. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ילמד, לא ילמד על הכלל, לא על עצמו יצא, אלא על הכלל כולו יצא. היום השביעי יצא מכלל הימים והפך לרשות, אז כל הימים רשות, חוץ מהלילה הראשון שבו מפורש, בערב תאכלו מצות. אז רק הלילה הראשון חובה. אז מה הוא אומר כל זמן שאינו בקום אכול מצה, אינו בבל תאכל חמץ. אז יופי, אז יאללה. חגיגה, מצאנו פתרון בפסח, אפשר לאכול מה שרוצים מהיום למחרת. זה לא יכול להיות הרי. אז פני יהושע אומר שני דרכים. אחד, כמו שאמרת, כתוב בפסוק, שבעת ימים תאכל מצות, שש ימים תאכל מצות. טוב, אז זה לא חובה, זה רשות, זה אפילו לא מצווה, אבל כתוב בתורה שזה זמן שאוכלים בו מצות. אז זה נקרא כל זמן שישנו בקום אכול מצה. אופציה שנייה, והיא המחודשת, יש מצווה לאכול מצה כל שבעה ימים. לא חובה, אבל מצווה. מקיימים מצווה באכילה. טוב, יש שאלה למה לא מברכים, בסדר, אבל יש מצווה לאכול מצה כל שבעת הימים.
מדין מצה או מדין הסעודה שצריך?
מדין מצה, מצווה לאכול מצה כל שבעת הימים. היא לא חובה, כלומר כשהגמרא אמרה מה שביעי רשות אף כולם רשות, היא רק הפכה את זה לרשות, אבל היא לא הפכה את זה לכלום. מצווה נשארה. וזה לא רק הוא אומר את זה, המשנה ברורה מביא את זה בשם הגרא, וזה גרא במעשה רב, שיש מצווה לאכול כל שבעה. ויש חזקוני על התורה, זה כבר ראשונים שאומרים את זה, ויש חתם סופר ביורדי הקוף צדי א' בתשובות שאומר את זה, ומסביר גם שם למה לא מברכים, אבל טוב, אנחנו כבר עוברים, אני גונב למי שידבר ביום חמישי, עד אכילת מצה. אז יש קשר בין מצה לפסח, למצוות סיפור יציאת מצרים, ועכשיו צריך לשאול, מה הדין לגבי נשים? האם נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים או לא? אז ספר החינוך, הוא, אנחנו יודעים כלל גדול, בדרך כלל הלך לשיטת הרמב״ם, בספר המצוות של הרמב״ם. והוא אומר ככה, נוהגת, מצוות סיפור יציאת מצרים, מצווה כ"א, נוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן. אז המנחת חינוך, עוד ו' שואל מיד, איפה מצאת החיוב לנשים לספר ביציאת מצרים? אין בשס. מי אמר את זה? הרמב״ם לא כותב את זה. אין את זה, זה בשום מקום. מאיפה מצאת חיוב לנשים לספר ביציאת מצרים? היו בו אותו הנס, זה לא עוזר לנו. למה? תוספות במגילה ובפסחים.
אשתו שואלת,
עוד רגע נגיע לזה. אשתו שואלת זה דין בה, או דין בו, שהמצווה שלו היא לספר למישהו. אבל אין שום מצווה ל... אבל מה שאתה אומר שאפן היו באותו הנס עוברים תוספות, נכון? שתי מקומות שאפן היו באותו הנס, זה סברה לחייב רק במצוות דרבנן, או לחייב מצוות דאורייתא רק מדרבנן. שתי אפשרויות להבין את התוספות, אבל זה לא במצוות דאורייתא שאפן היו באותו הנס. זה בטוח שזה לא סברה בדאורייתא. אז איפה הוא מצא חיוב דאורייתא לספר שנשים יספרו ביציאת מצרים בליל הסדר? יותר מזה, הוא מקשה. הרמב״ם כותב מצוות עשה שזמן גרמן, שנשים חייבות, ולא מזכיר את המצווה הזאת, בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם כותב, כל מצוות לא תעשה שבתורה, אחד הנשים ואחד נשים חייבות, חוץ מבל תשחית, בל תקיף, בל יטמא כהן למתים, שזה נשים לא חייבות. וכל מצוות עשה שהיא מזמן לזמן ואינה תדירה, נשים פטורות. בסדר? אז נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, חוץ, והנה הוא עכשיו יגיד לנו הרמב"ם מה המצוות שהן כן חייבות, קידוש היום, בשבת, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, אכילת מצה בלילה פסח, אכילת פסח, שחיטתו, והקהל ושמחה שאנשים חייבות. אמרת חוץ. איפה סיפור יציאת מצרים? אז סיפור יציאת מצרים לא חייבות. זה לא כל כך נורא, כי בגמרא אנחנו יודעים שאין למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר חוץ. גם כשכתוב חוץ, יכול להיות שיהיו עוד דברים. חוץ מ-א' ב' ג', יכול להיות שיש גם ה' ו' ז', כן? זה לא מחייב. יותר מזה הוא אומר, שהגת אריה סימן י' ב' שדן בחיוב של אנשים בזכירת יציאת מצרים כל השנה, אומר שגם השנה הן פטורות. כי זה לא מצווה שהיא כל יום. זה מצווה שהיא כל יום והיא כל לילה. והמצווה של היום היא ביום, והמצווה של הלילה היא בלילה. אז זה כבר הופך למצוות עשה שהזמן גרמה. זכירת יציאת מצרים כל השנה, ולכן בזה הן פטורות. אם זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אפילו שבאמת זה כל יום, ביום ובלילה. אם זה הוא מגדיר כמצוות עשה שהזמן גרמה, קל וחומר, סיפור יציאת מצרים בליל הסדר זה מצוות עשה שהזמן גרמה. ויהיו פטורות, ומאיפה הביא החינוך שנשים חייבות. טוב, אז כבר העירו על המנחת חינוך, תרצו אותו, מאיפה הוא הביא. הרמב״ם בסוף המצוות עשה, אז הוא מונה את המצוות. הוא עושה סדר במצוות והוא מחלק אותם לסוגים. יש מצוות הכרחיות, והוא מונה את המצוות והוא אומר מה המצוות שנשים חייבות. יש מצוות שנשים חייבות, יש מצוות שנשים לא חייבות. את המצווה הזאת של סיפור יציאת מצרים, שם הוא מונה במצוות שנשים חייבות. בסדר? הוא אומר יש 60 מצוות הכרחיות, מתוכן יש 14 שנשים לא חייבות, ו הוא מפרט, המצווה הראשונה ככה, המצווה השנייה ככה, המצווה השלישית ככה, וכשהוא מונה את ה-14 שהן לא חייבות, על זאת הוא מדלג. הוא משאיר אותה במצוות הכרחיות, והוא לא אומר שהיא באלה שאנשים לא חייבות, מוכח שגם הרמב״ם אמר למד שהן חייבות במצווה הזאת. בסדר? טוב, אז באמת, זה מחלוקת גדולה באחרונים. אז כמו שאמרנו מקודם, אשתו שאלתו, אז אומר שוט בית דוד, אשתו שאלתו בגללנו. לנו יש חיוב לספר למישהו, לגברים, אז צריך אותה שהיא תשאל. אבל אין לה שום חיוב, אין לה שום מצווה. אז מה שהיא שואלת זה כדי שאנחנו נוכל לספר, כי לנו זה המצווה שלנו זה לספר, אבל לה אין מצווה, מדאורייתא. השדה חמד מביא עוד, גם ספר כפי אהרון השדה חמד מביא שגם כן אומר ככה, ולכן הוא אומר לא ראוי שנשים יעשו סדר לעצמן רק עם גברים כי אין להם חיוב. זה אופציה א'. אופציה ב', אחידה בברכי יוסף בסימן תפל ג' סעיף קטן תתווה, והוא אומר שסברת אפן היו באותו הנס שלפני רגע אמרנו שהיא מועילה לחייב רק בדרבנן. הוא אומר לא, אפשר להוכיח בראשונים שהיא מועילה לחייב גם בדאורייתא, שאפן היו באותו הנס. ומכוח זה, אנשים יהיו חייבות. בסיפור יציאת מצרים, שם באותו תוספות יש רבי יוסף איש ירושלים. מביאים התוספות רבי יוסף איש ירושלים, שאומר שאילולי ההקש של כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה, היינו פותרים אישה מאכילת מצה מגזרה שווה של סוכות. בסדר? אומר אחידה, מוכח לשיטתו, שהם היו חייבות מדאורייתא מסברת אפן היו באותו הנס. שאילו לכן, למה אתה צריך לפתור? הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. למה אתה צריך ללכת ולחפש פתור מגזרה שווה מסוכות, כמו ששם היא פתורה, גם פה היא פתורה, אילולי היה הקש של כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה. היא פתורה עם אלה, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. לא. כי אפן היו באותו הנס. יוצא שלפי שיטת רבי יוסף איש ירושלים בתוספות, סברת שאפן היו באותו הנס יכולה לחייב אפילו בדאורייתא. אחרת לא היינו צריכים פסוק לפתור. טוב, אחילה מביא עוד ראשונים שבאמת אומרים שהסברה הזאת מועילה לחייב גם בדאורייתא. אה, איפה זה מתחיל כל הסיפור? זה מתחיל ברמה בסימן תפעין ג' סעיף ו'. הרמה שם אומר, ויאמר בלשון שמבינים אנשים והקטנים, או יפרש להם העניין, וכן השר מלונדרי כל ההגדה בלשון לעז, כדי שיבינו אנשים והקטנים. והשאלה היא למה? אז מה שאמרנו מקודם, הבית דוד מתייחס לזה, הבית דוד אומר, בשבילנו, לא בשבילם, כי זה החיוב שלנו, לספר למישהו. אמרנו שהחידה כבר אומר, אפשר חייב פה אנשים גם מדאורייתא. המשנה ברורה, שם סעיף קטן סמך ד' בתפעין ג' אומר גם כן, נשים חייבות במצוות הלילה ובאמירת אגדה מדאורייתא. בסדר? מאיפה הוא לומד? כי השולחן ערוך בסימן תפעין ב' י' כתב שגם הנשים חייבות במצב ובמרור ובכל מצוות הנוהגות באותו לילה, ושם זה שאלה בפני עצמה, מה הפירוש, למה חלק הוא מזכיר חלק לא, מה הוא בחר להזכיר, זה קצת שינוי מלשון הרמב"ם מה שהוא עשה שם. בסדר, זה כשנדבר על זה, אבל על החיוב שלהם בארבע כוסות, אז ידברו על זה, אני מקווה. אבל ככה לומד המשנה ברורה, למה רמה אמר לספר לאנשים בלשון שהן מבינות ולהסביר לילדים ולנשים, כי גם הן חייבות במצווה הזאת. האגרות משה ומשה פיינשטיין מוכיח ששיטת הרמב״ם, הטור והשולחן ערוך, שנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים מדאורייתא גם כן. בארבע כוסות הוא אומר, אז הגמרא מביאה ברייתא, רבי יהושע בן לוי, בסדר, שנשים חייבות, ככה כתוב בברייתא, בארבע כוסות, בא רבי יהושע בן לוי ומפרש, לפי שאפן היו באותו הנס. אומר רבי משה פיינשטיין, אפשר לפרש את הגמרא הזאת בשתי דרכים. דרך ראשונה, היקש, כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בכל מחול מצה, תופס על כל המצוות של הלילה. בסדר? לא רק על אכילת מצה, על כל המצוות של הלילה זה תופס היקש הזה. והברייתא שלא אמרה טעם לדבריה, למה נשים חייבות בארבע כוסות, ורק רבי יהושע בן לוי בא ונותן טעם שאפן היו באותו הנס. נחלקו, האם תופס על כל המצוות של הלילה גם על המצוות דרבנן, או רק על המצוות דאורייתא? ברור שעל המצוות דאורייתא זה תופס ההקש הזה, ולא רק למצה, אלא על כל המצוות תופס ההקש. אבל מה הדין במצוות דרבנן? הברייתא אומרת, תופס, לכן היא לא צריכה להביא טעם. נשים חייבות בארבע כוסות, ככה, למה? מההקש, כל שישנו בקום החול מצה, ישנו בעל תאכל חמץ. רבי יהושע בן לוי אומר, לא, ההקש טוב רק למצוות דאורייתא, למצוות דרבנן ההקש לא מועיל, ולכן צריך טעם שאפן היו באותו הנס. דרך ראשונה. דרך שנייה, ההקש לומדים ממנו רק מצה. כל שישנו בקום החול מצה ישנו בבל תאכל חמץ, זה רק הפוך. כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום החול מצה, בסדר? זה רק לאכילת מצה, שאר המצוות של הלילה אי אפשר ללמוד מזה. ואז אם ארבע כוסות היה מדאורייתא, נשים היו פטורות. ולמה הן חייבות? מה הברייתא באה לחדש? ארבע כוסות זה רק מדרבנן, נשים חייבות בארבע כוסות. למה נשים חייבות בארבע כוסות? כי זה רק דרבנן. בא רבי יהושע בן לוי להסביר למה שאפן היו באותו הנס. בסדר, אז יש שתי הדרכים להסביר. ממילא, לפי השיטה, ההסבר הראשון, יצא שנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים מדאורייתא. כי ההיקש, כל שישנו על בל תאכל חמץ, ישנו בקום החול מצה, זה תופס על כל המצוות של הלילה. ואחת המצוות של הלילה לסיפור יציאת מצרים. ורב משה פיינשטיין בתשובה שמה מעריך להוכיח ששיטת הרמב״ם והטור בשולחן ערוך, כמו ההסבר הזה בגמרא, שיטת התוספות, כמו ההסבר השני שהוא אמר. אם הם מסבירים כמו ההסבר הזה, אז הם פוסקים להלכה שמצוות סיפור יציאת מצרים לנשים מדאורייתא. עכשיו אנחנו חוזרים לנפקמינה שאמרנו מקודם בהסבר של מה המצווה בכלל. אם המצווה היא לא סתם להגיד, המצווה היא יחד עם אכילת מצה. כלומר, המצווה היא להנחיל בלב את האמונה על ידי א', ב', ג', ד', ה', כמה מצוות ביחד, כן? כמה מצוות של הסדר, אכילת מצה, אכילת קורבן, אכילת מרור, וסיפור, אבל כל אלה זה יותר מערכה של להכניס ללב את האמונה, לראש את האמונה. אז אם ככה, זה מאוד מובן שהכל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו מקום אכול מצה, תופס על כל המצוות, כי זה אותו עניין. וככה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות מוכיח מהגמרא בפסחים, כתוב בגמרא דף ל"ו, רבי עקיבא היי דקרינן בעוני למצה כדי שמואל, ואמר שמואל לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. המצה היא לחם עוני שעונים עליה דברים הרבה. אז נכון, זה אסמכתה, בסדר, לחם שעונים עליו דברים הרבה זה אסמכתה, אבל זה יותר מזה, זה מהותי, זה משמעותי. המצה והסיפור הם הולכים ביחד, הכל זה אותו עניין של להנחיל בלבבות את האמונה בקדוש ברוך הוא. ולכן עוד פעם, נשים יהיו חייבות מהעקש, כל שישנו בקום אכול מצה, בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה. זה יותר מזה, זה גם כמעט מפורש במחילתא שאמרנו מקודם, וככה פשוט יד רמה סימן י' ז', ככה הוא גם כן אומר, הוא מביא את המחילתא שאיתה התחלנו הכל. והגעת לבנך ביום ההוא, אי ביום ההוא יכולים בעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. מתי מצוות ההגדה? לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אז החיוב של ההגדה. רגע, עוד סוגריים. יש מנהג להגיד הגדה של פסח בשבת הגדול. לא את כולה, חלק ממנה. יש באחרונים אגרה, יצא נגד זה. אמור קציעה, יבץ יצא נגד זה. למה? כי כתוב, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אז אומרים את ההגדה, בליל הסדר ולא לפני, לא בשבת הגדול. בסדר, זה סוגריים, נחזור. אז הוא אומר ככה, אז כתוב במחילתא, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, אז יש סיפור הגדה, זה הולך ביחד. גם ברמב"ם שראינו, בספר המצוות, זה הלך ביחד. ציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן, ואז הרמב"ם מביא את המחילתא, כן? שמביאת לבנך, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אז הדברים תלויים אחד בשני וזה הולך ביחד. ואם זה הולך ביחד, אז אם זה הולך ביחד, אז שוב אנחנו אומרים שהיא חייבת מדאורייתא. בגדול בזה סיימנו את הנפקמינות ואת העניין, אבל עוד שתי הערות מעשיות. גם לפוסקים שהיא חייבת רק מדרבנן, בסדר? גם לפוסקים שנניח והיא לא חייבת מדאורייתא, אומר ההתעוררות תשובה, מדרבנן היא תהיה חייבת, כי בארבע כוסות היא חייבת בכל מקרה מדי רבנן, ואת הארבע כוסות צריך לשתות על הסדר. ומה זה על הסדר? על הסדר זה שאומרים את ההגדה באמצע, בסדר? ולכן בארבע כוסות היא תהיה חייבת, היא בכל מקרה תהיה חייבת לספר מציאת מצרים להגיד את ההגדה בדין ארבע כוסות. גם אם נגיד שזה לא דאורייתא, אפילו שרוב הפוסקים אומרים שהיא חייבת מדאורייתא בסיפור מציאת מצרים, כמו שאמרנו. הערה שנייה, המשנה ברורה מאיר שצריך לשים לב, וזה כבר הערה מעשית, שהרבה פעמים הולכים רגע לסדר, לערוך, להביא אוכל לשולחן, לזה, ויוצא שעלולים להפסיד חלק מהאגדה. בסדר, זה אומר לך, תחילה צריך לשמוע הכל, את כל האגדה. בדיעבד, אי אפשר לפחות לשים לב, לשמוע את הפסח מצה ומרור, ואת המצה הזו על שומה.
ממשיכים ביחודות לרב.
מה זה?
ממשיכים
ביחודות לרב. בסדר. אבל לפחות את זה להגיד, את זה לשמוע, כאילו את המינימום שלה לצאת ידי חובה.
בשעה
שמצב מרור מונחים,
בפניך
אתה עובר את ההגדה. גם נמצא במדבר, לא מוצא ולא מרור.
זה כלום
חויב במדבר.
למה לא מחויב?
יש. בשעה שמצב
מרור מונחים בפניך. עכשיו, זה שעה שראויה להיות מצב מרור מונחים בפניך. זה חושבת שלך. זה אחד. שתיים. מה
עם כולך לקריאת ההגדה? זו שאלה גדולה, למה לא מברכים על ההגדה? וזה באמת שכחתי פה להביא. העריכו בזה אחרונים. העריכו הרבה. אחר כך. טוב.